טוב, שוב ערב טוב לכולם. עולה חדש מתימן, שנות ה-50, מרבד הקסמים, עולה שכונת נווה צדק בתל אביב. יום ראשון בבוקר הוא יוצא לתפוס שמש, לטייל בשכונה החדשה. הוא רואה מול העיניים, באחד החצרות, עץ תפוזים עסיסי. מה זה תפוזים זהובים? הוא רואה מרחוק, הוא רואה את המתיקות שלהם. איפה בתימן היו לו דברים כאלה? לא חושב יותר מדי, נכנס לחצר, מטפס על העץ, מתחיל לקלף תפוזים אחד אחרי השני, נהנה מכל ביס. עובר שם שוטר, תימני גם הוא, מזדעזע. מה זה להיכנס לחצר, לא שלך, לקחת תפוזים, לא לבקש רשות, לא לשאול, לא להתעניין? והוא יהודי תימני, הוא קיבל חינוך טוב. הוא מרים את הראש וצועק עליו, יא אחי, איפה למדת ההתנהגות כזאת? למדנו אצל המורי, לא תגנוב, תבקש רשות, מה זה לקחת רכוש פרטי? ההוא מלמעלה לוקח עוד ביס ואומר, כמה טוב בארץ ישראל, גם אוכלים תפוזים, גם שומעים דברי תורה. יש משפט יפה שאומר שהורים מלמדים ילדים לדבר, ילדים מלמדים הורים לשתוק. אנחנו אחד הדברים שאנחנו לומדים ככל שאנחנו מתבגרים, שעדיף לשתוק. עדיף להתערב כמה שפחות בחיים של אחרים. הרי לנו יש כל כך הרבה חוכמה, ואנחנו רוצים להעביר את כל החוכמה ואת הניסיון החיים שרכשנו לילדים שלנו. אנחנו רוצים שהם לא יעשו את הטעויות שאנחנו עשינו. אנחנו רואים את הבן שהתחתן שלא מכבד את אשתו מספיק. אנחנו רואים את האישה שעובדת יותר מדי ולא מתמסרת לילדים, או שלטעמנו עובדת פחות מדי. כל משפחה עם הצרות שלה, עם הביקורות שלה, ואנחנו בתחילת החיים מהירים, ותעשה לה ככה, ותעשי לו ככה, ולא ככה מתנהגים לילדים, ולא ככה מתנהגים להורים, ומהירים לחברים בעבודה, ומהירים ליהודי בבית הכנסת שמדבר באמצע התפילה. וככל שמתבגרים לומדים, שמי שרוצה שקט ומי שרוצה שלווה, שישמור את החוכמה שלו לעצמו. מי שלא רוצה מריבות, מי שלא רוצה סכסוכים סביבו, תן לאנשים להתבגר לבד, תן לאנשים ללמוד לבד. אל תתערב, אל תחווה דעות, תן להם לעשות את הטעויות שאתה עשית, בסוף הדברים יסתדרו. למה? מסיבה מאוד פשוטה. אנשים לא אוהבים לקבל ביקורת. לא יעזור שום דבר, גם אם אתה בא באמת בכוונה טובה, גם אם אתה רק רוצה להעיר ליהודי, לשכן שלא יודע שאסור לנסוע לים בשבת, אתה באמת בכוונה טובה רוצה להעיר לו. אתה בא ומעיר לו, על זה גמרנו, איבדת אותו. אם מחר הצבעה בוועד הבית, הוא מצביע נגדך. הוא כבר אוהב לך איזה דתי שקופה את האמונה שלו. לכן אנחנו לומדים במהלך החיים שעדיף לשתוק, עדיף לא לדבר. הגמרא מנסחת את זה במשפט מאוד מאוד חזק. הגמרא מתחילה מציפה את הבעיה. אומרת זאת בעיה, יש לנו מצווה. מצווה בפרשת קדושים, הוכח תוכיח את עמיתך. יש לנו מצווה שעוד מעט מרחיב בה מבחינה הלכתית, אתה לא יכול לשתוק. מבחינה הלכתית, כשאתה רואה יהודי חוטא, כשאתה, יש לך כעס על אשתך, כעס על הילדים שלך, או לאישה יש כעס עליך, על פי הלכה, אתה חייב לומר לה את זה. מצווה, הוכח, תוכיח. מביאה הגמרא את המצווה, ואז ממשיכה עם דברי רבי טרפון, שזה לא עובד. אי אפשר לקיים את המצווה הזאת. כך אומרת, מה זה אי אפשר? קשה מאוד לקיים את המצווה הזאת. אומרת הגמרא, אתה רק אומר משפט לבן אדם, אתה חוטף חזרה, מתח יריות. אתה לא התכוונת כלום, אתה בסך הכל התכוונת להעיר לו, באמת לטובתו. אתה חוטף חזרה כזה שפחתל שאתה אומר, לא צריך, תחנקו לבד, לא רוצה להגיד שום דבר יותר. אומרת הגמרא, זאת פשוט מצווה שלא מובן איך אפשר בכלל ליישם אותה. נקרא ערכין ט' זין, מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו. הגמרא מדברת בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אדם רואה את אשתו טועה, רואה את הילדים שלו טועה, או אישה שרואה את בעלה טועה. ואיזה מציק? והוא מרגיש שהוא לא יכול לחיות עם זה, שאשתו עושה טעויות, או שהאישה רואה שהבעל עושה טעויות. הוא לא יכול שהשכן בעבודה עושה טעויות. דוגמה מאוד מצויה. אדם רואה את החבר בעבודה, יוצא מוקדם, ואני יודע, מבקש שמישהו שידפוק בשבילו כרטיס. צריך להוכיח אותו, תשמע אדוני, זה לא הולך ככה. אתה גונב מהמפעל, אתה גונב מהעסק. צריך לומר, אומרת הגמרא, מניין לחבר, רואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו. חייב, זה לא זכות, זה לא רשות, זה חובה. שנאמר בפרשת קדושים, הוכח תוכיח. יותר מזה, שואלת הגמרא, למה הוכח תוכיח? למה לא הוכח פעם אחת? כי תוכחה אחת אף פעם לא מספיקה. אתה אומר לבן אדם פעם אחת הוא שוכח, אתה צריך להגיד לו עוד פעם ועוד פעם. הוכיחו ולא קיבל מניין שיחזור ויוכיחו, תלמוד לומר תוכיח, שוב, מכל מקום. אומר רבי טרפון, תמהני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה. אומר רבי טרפון, לא יודע איך מקיימים את המצווה הזאת. הוא אומר, אני אגיד דוגרי, זה מצווה בתורה, בדיוק כמו להניח תפילין ולשמור שבת, אבל זה לא עובד. אין בדור הזה מי שבנוי לקבל ביקורת. אם אמר, טול קיסם קטן מבין שיניך, הוא מביא דימוי כל כך יפה. הוא אומר, אתה לפעמים בא לילד, אתה אומר לילד, זה כבר לא ילד, נגיד ילד מבוגר שכבר יכול לענות לך. אתה אומר לילד, יש לך בין השיניים איזה קיסם קטן אחרי האוכל, נשאר לך משהו, עכשיו תשעת הימים אוכלים דגים, נשאר לך איזה לכלוך בין השיניים, תנקה אותו, אתה יוצא לרחוב, אל תצא ככה. תנקה את השיניים, אתה מתכוון לטובה, מה התכוונת לומר לו? מה הוא עונה לך? למה אתה אבא, אתה זה שמדבר? למה אתה אבא, כל הפנים שלך מלוכלכות? טול קורה מבין עיניך. אתה אומר לו, יש לך קיסם קטן בין השיניים, אז הוא עונה, אבא, ולך מה יש? יש לך קורה, דיקטי יש לך בין העיניים. אומרת הגמרא, זה לא עובד, אתה מנסה להוכיח אנשים באמת, בכוונה טובה, לקיים את מצוות התורה, זה מיד הופך לאש מתלקחת. זה הופך לבערה. מספרים שפעם היה ילד בבגרות, בהיסטוריה, מתכונן לבגרות, הוא בא הביתה, שואל את האבא, אבא, אתה יכול לעזור לי להתכונן? אבא אומר לו, אני אעזור לך, בוודאי, אני מלך בהיסטוריה. אבא, איך פרצה מלחמת העולם הראשונה? לאבא אין מושג. אבל מה, ראיתם יהודי שאומר לו, יודע, הוא חייב לענות משהו. בטח, בלגיה פלשה להולנד, מה יכול להיות? הוא אומר, בלגיה פלשה להולנד. האמא, דווקא דוקטור להיסטוריה. היא אומרת לו, תגיד לי, מה אתה מכשיל את הילד? לא ככה, מלחמת העולם הראשונה פרצה שירו ביורש העצר האוסטרי. הוא נתפס בכלכלתו, מתחיל לצעוק, למה את מתערבת? מישהו שאל אותך, למה צריך להתערב בכל נושא? הוא שאל אותי, נכון? אני אענה לו. למה צריך להתערב? היא מתרגזת, יוצאת מהחדר, תורקת את הדלת. נהיה שקט בחדר. אומר, הילד, אבא, הבנתי איך פרצה מלחמת העולם הראשונה. אומרת הגמרא, זה לא עובד המצווה הזאת, אנשים לא בנויים לקבל ביקורת. ועל רקע ההקדמה המלומדת הזאת, שלכאורה צברנו אותה מכל כך הרבה שנות ניסיון חיים, אנחנו באים ושואלים שאלה על הפסוק הראשון בספר דברים. אנחנו רואים את משה רבינו נפרד מעם ישראל בצורה הפוכה לחלוטין. הוא נפרד מעם ישראל עם ביקורת ולא סתם ביקורת, וזה הדבר המעניין ועל זה אנחנו רוצים לבנות היום את כל השיעור. הוא מבקר אותם על דברים שהראו לפני 40 שנה. לא סתם שהוא נותן לעם ישראל ביקורת, אלה משפטי הסיום שלו. עם זה הוא נפרד מעם ישראל עם תוכחה. הוא נותן תוכחה על דברים שהתרחשו לפני 40 שנה. 40 שנה הוא לא דיבר, ועכשיו הוא פתאום בא ונותן ביקורת לפני 40 שנה. ואנחנו רוצים להבין מה הסוד של משה במתן ביקורת. א', למה הוא נותן ביקורת? למה לך להיפרד מאנשים בצורה כזאת? כשהולכים מהעולם, מסיימים ריבים. גם הורים שלא עלינו רבו עם הילדים. לפני שהולכים מהעולם, מסיימים ריבים. אף אחד לא רוצה לעלות ככה למעלה. משה רבינו דווקא לפני שהולך מהעולם, הוא נותן להם בראש, ולא סתם נותן להם בראש על דברים שהתרחשו לפני 40 שנה. איפה היית 40 שנה, למה שתקת? מה הסוד בזה שהוא נותן ביקורת עכשיו על דברים שהתרחשו לפני כל כך הרבה שנים? יש פה סוד עצום במתן ביקורת שאם נבין אותו, נבין איך לקיים את המצווה הזאת של הוכיח תוכיח, גם נמלא את חובתנו כהורים, גם נמלא את חובתנו כחברים, וגם עוד יודו לנו. זה יעבור כל כך טוב שעוד יודו לנו ולא יחסו עלינו. נתחיל, משה רבינו חומש דברים, ספר הפרידה של משה מעם ישראל. יש לנו תורה ומשנה תורה. יש מלך ויש משנה למלך. שבוע שעבר דיברנו על קיסר ופלגי קיסר. יש תורה ויש משנה תורה. תורה זה ארבעה ספרים. ארבעה ספרים ראשונים זה תורה שהקדוש ברוך הוא מדבר. כל התורה זה וידבר השם אל משה, ויקרא השם אל משה, ויקרא השם אל אברהם. כל התורה, הקדוש ברוך הוא מדבר אל האנשים. האנשים לא מדברים, אנשים רק מקשיבים. חומש דברים זה כבר חומש אחר, זה משנה לתורה. מה זה משנה לתורה? משה רבינו מדבר. משה רבינו נפרד מעם ישראל. הוא, מה יכול לעשות? רצה מאוד להמשיך איתם לארץ, אבל בקילומטר ה-99, הקדוש ברוך הוא עצר אותו ואמר לו, אתה תמות במדבר, לא תיכנס לארץ. אז הוא נפרד מהם. אז 5 שבועות לפני מותו, ראש חודש בשבט, משה נפטר בשביעי באדר. ראש חודש בשבט, 5 שבועות, ראש חודש שבט, 5 שבועות לפני מותו, ממש על הכניסה לארץ המובטחת, משה מתחיל לדבר ולהיפרד מעם ישראל. זה כל חומש דברים. הפסוק הראשון בחומש דברים, שכולנו מכירים אותו, אלה הדברים אשר דיבר משה, על שמו כל הספר, מתחיל בצורה מאוד מאוד משונה ומוזרה. בואו נקרא דברים א' א', ככה מתחיל הספר, הכי מתאים להתחיל עם הפסוק הראשון. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, ופה מתחילה התורה לתת רשימת מקומות, נום צדיקים שאנחנו לא מכירים אותם. לא הופיעו בתורה במקום אחר, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודיזהב. מה משה מתכוון? מה התורה מתכוונת כשהיא מקריאה רשימת מקומות שבהם משה דיבר? אנחנו לא מכירים מקום שנקרא לבן, לא מכירים מקום שנקרא חצרות, לא מכירים מקום שנקרא די זהב. מה זה כל המקומות האלה? הרשב"ם, הנכד של רש"י, לרש"י הרי היו בנות. הרשב"ם, הנכד של רש"י אומר, הרשב"ם היה חתן של רש"י. הרשב"ם, החתן של רש"י, אומר, זה הכל מקומות שבהם משה דיבר, בסך הכל נ"צ עם איפה הוא עמד. להגיד לך, היה במדבר, היה בעבר הירדן, זה הכל המקומות איפה שהוא עמד. רש"י נותן פירוש אחר לגמרי. אז שאומר, התורה צריכה להגיד כל כך הרבה סימנים בשביל מקום אחד, גם מדבר, גם ערבה, גם מול סוף, גם בן פרן, גם בן תופל, גם 10 מקומות יש פה. הכל בשביל להגיד איפה הם עמדו באותה שעה, בשום מקום לא ראינו כזה דיוק. אומר רש"י, בכלל מדובר פה על משהו אחר. אילו רמזים. זה קודים שרק משה ועם ישראל הבינו מה הכוונה. משה לפני שנפרד מהם, הוא אומר להם, חבר'ה, אני זוכר טוב טוב את כל הצרות שעשיתם. שלא תחשבו שאני זקן ושכחתי. אני זוכר טוב את חטא העגל, מה זה ודי זהב? את עגל הזהב שעשיתם. חצרות, המחלוקת של קורח, בן פרן ובן תופל, את כל העלילות שתפלתם על המן. הוא נפרד מהם, מתחיל בצורה מאוד מאוד קשה. הוא פתאום נזכר באירועים שהתרחשו לפני 40 שנה, הוא רק אומר את זה ברמז מפני כבודם של ישראל. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, אם אתה כועס על עגל הזהב, למה שתקת 40 שנה? עכשיו, לפני שאתה הולך מהעולם, זה הזמן לסגור חשבונות? מה פתאום עכשיו? מכירים את ההוא, את האבא שהולך מהעולם, הקמצן, כל החיים לא נתן אגורה אחת לילדים שלו, מקווים שלפני שהוא מת, סוף סוף התחיל לחלק את הכסף, הם לא יודעים איפה הוא מחביא את הכסף. כל המשפחה מתקבצת, סביב המיטה, אף פעם לא היו ילדים כל כך טובים, מתקבצים סביבו לשבוע, שיגלה את הסודות, איפה הכסף מתחבא? אז הוא מתחיל ואומר, שמעון כאן, שמעון כאן, חני כאן, חני כאן, יוסף כאן, יוסף כאן, אתי כאן, אתי כאן, אז מי בחנות? טוב, אז 40 שנה משה שותק, לא אומר להם שום דבר, דווקא לפני שהוא נפטר הוא מתחיל לצעוק, ועל מה לצעוק? על דברים שהתרחשו לפני 40 שנה. מה מונח כאן? אומר רש"י, לפי שאין דברי תוכחות, הקטע השלישי, הוא מנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום בהן. האזכורים, הנומצדיקים שמשה זורק, אילו רמזים וקודים שרק הוא ובני ישראל מבינים. הוא פשוט מזכיר את החטאים הגדולים שבהם הם בעצם התפרקו, בהם הם בעצם גרמו לקדוש ברוך הוא להשאיר אותם במדבר. לפיכך סתם את הדברים והזכרם ברמז מפני כבודם של ישראל, במדבר בשביל מה שיחיסו במדבר, ואמרו מי ייתן מותינו במדבר, בערבה שחטו בבעל פאור בשיטים בערבות מואב, זה היה לא מזמן, מול סוף, על מה שאמרו בים סוף שלפני ירידתם לים, אמרו המביאין קברים במצרים. שמים לב? משה מוכיח אותם עכשיו, כשהם עומדים על הכניסה לארץ, על דברים שהתרחשו מתי? לפני 40 שנה, כשיצאו ממצרים. בין בני זוג, יש קטע כזה, שכשרבים, פתאום נזכרים באירועים שהתרחשו לפני 40 שנה. כבר כשראיתי אותך פעם ראשונה, ראיתי שאתה מטומטם. כאילו פתאום נזכרים בדברים, פתאום אז, לפני 40 שנה שיצאנו במלון ולא דאגת לי ונסעת עם המוני. מה נזכרים עכשיו? משה מוכיח אותם שלפני שירדנו לים סוף, לא רציתם לרדת לים סוף. הדור ההוא כבר מת, זה הפלא הגדול. משה מוכיח אנשים שכבר לא נמצאים כאן. הוא מוכיח את הדור הבא, הרי הדור ההוא כבר מת במדבר. את מי אתה מוכיח את הילדים שלהם? על מה? למה שתקת כל השנים? מה אתה נזכר עכשיו? המבליין בן פרן ובן תופל ולבן שתפלו על המן שהוא לבן לפני 39 שנים, ודי זהב הוכיחם על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם. מה מונח כאן? למה משה רבינו נזכר עכשיו בדברים שהוא לפני 40 שנה ולמה הוא שתק 40 שנה? כאן נמצא היסוד, היסוד הגדול שעליו מונחת כל תורת התוכחה של התורה. אנחנו רגילים לומר, עזוב, הילדים שלי לא בנויים לקבל תוכחה. זה ילדים בעלי גאווה. אשתי לא בנויה, היא רגישה, היא פגיעה. כל מה שאני אומר להם מתרגזת. אנשים לא בנויים לקבל תוכחה. בא משה רבינו לומר, וזה היסוד של כל העניין. זה לא שאנשים לא יודעים לקבל תוכחה, זה טעות גדולה. אנחנו לא יודעים לתת תוכחה. הבעיה היא במוכיח, במבקר ולא במבוקר. אם תדבר נכון, אנשים יקבלו וגם ינשקו אותך. כי הם רוצים שתלמד אותם. שמעתי בדיוק לפני כמה שבועות, קראתי סיפור כל כך יפה שקשור לפרשת השבוע שעבר. היה אחד מגדולי הדורות הקודמים, קראו לו רבי יהודה אריה לייב אלתר, השפת אמת. אחד מגדולי הדורות, הרבי האדמור השני של גור. יהודי שתלמיד חכם עצום, שכתב ספרים על התורה ועל המועדים. אחד ממפרשי החסידות הכי חשובים שיש. הוא עבר חיים מאוד קשים, חיים גשמיים מאוד קשים. ילד בן 2, אמא שלו נפטרה. ילד בן 8, אבא שלו נפטר. בגיל 8 היה ילד בודד בעולם, בלי אבא ובלי אמא. הסבא שלו אימץ אותו, היה הסבא החידוש הערים, האדמור הראשון של גור, התלמיד של הרבי מקוצק, אימץ אותו וגדל אצלו בבית. שבוע שפת אמת, כבר בתור ילד, היה מעבר למכונן ולמוכשר, כולו התמדה. היה יושב כל היום ולומד, כל הלילה ולומד. פעם אחת ישב כל הלילה ולמד עם חבר עד 6 בבוקר. פשוט לא ראה שחלף הלילה, עד 6 בבוקר הוא למד. פתאום העיר השחר, הם אומרים חלף כל הלילה, אז הלכו לישון. הולכים לישון ב-6, קשה לקום ברבע ל-7. אז הוא קם ב-7:30, ישן 1:30, זה הייתה שנת הלילה שלו. בגור מתפללים מוקדם, ב-7:30 כבר אחרי התפילה שם. הוא ב-7:30 נכנס מבואה לבית הכנסת, הסבא שלו, החידוש הערים, רואה אותו נכנס בסוף התפילה. קרא לו אליו ונתן לו שפכתל. אמר לו, אתה יודע מה זה לקום מאוחר? זה שורש כל הירידה, שורש כל העצלנות. מפה מתחילה הירידה הרוחנית, אדם שלא שולט ביצר השינה. חברותה שלו עומד מהצד, רועד מפחד. והילד שומע את כל החרפתו ולא מגיב. מסיים את התוכחה של הסבא, והסבא אומר לו שלא יקרה יותר, ומחר אתה עוד פה בשבע, ותתגבר על היצר הזה של לישון, ותתגבר על העצלנות. חברותה ניגש ואומר לו, תגיד לי, איך שתקת? היית צריך להגיד לסבא, סבא לי, אני כל הלילה, כשכל החסידים ישנו, אני למדתי. הלילה שלי נמשך משש בבוקר עד שבע וחצי בבוקר. זה הייתה שנת הלילה שלי. אז הילד החכם אומר, בוא אני אסביר לך. אמר לו, תשמע, שבוע שעבר קראנו פרשת מטות, שמשה בני גד ובני ראובן באים למשה, ואומרים לו, אנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן. לא רוצים להיכנס לארץ, רוצים להישאר בעבר הירדן, כי פה יש הרבה מראה, ולנו יש הרבה צון. משה מתרגז. פשוט כועס עליהם. אין בכל התורה כזה, כאלה מילים. אתם תרבות אנשים חטאים. אתם מסמלים את אובדן הדרך. אתם מסמלים את החומרנות, את עיבוד הערכים. מוותרים, אתם פוחדים מהמלחמה. אתם רוצים להישאר פה ולא להיכנס לארץ. כל עם ישראל בגללכם יישאר כאן. שוב חטא המרגלים. 10 פסוקים שמשה יורד עליהם במילים נוראות. הם שומעים את חרפתם, ואחרי שהוא מסיים, מה הם אומרים לו? משה רבנו, לא העלינו בדעתנו להשתמט. אנחנו מתכוונים להיות ראשי החלוצים לפני העם. בסך הכל אמרנו שאחרי המלחמה נחזור חזרה. לא התכוונו. שאומר, או, אם ככה, אז בסדר, תישארו פה, בסדר. הרי צריכים לרשת הארצות האלה לעתיד לבוא. אתם תתחילו את הגאולה. שואל השפת אמת את החבר שלו, תגיד לי, למה הם לא השתיקו את משה? אתם תרבות אנשים חטאים, אתם חבורת חומרנים, אתם איבוד ערכים, אתם הדור הראשון של החומרנים. היו צריכים להגיד לו, מוישה, לא התכוונו בכלל. התכוונו להיות בראשי המלחמה, אנחנו סיירת מטכ"ל. למה הם לא השתיקו אותו? אומר השפת אמת, כי אם יש לך זכות לקבל תוכחה ממשה רבינו, תברך עליה. אם יש לך זכות לקבל מוסר, אדם חכם, איך כתוב במשנה בפרקי אבות, ממחה דברים שהתורה נקנית בהם, אוהב את התוכחה. אי אפשר להיבנות בלי תוכחה, אי אפשר להיבנות בלי חברים. אני מושב, נקבעתי מכפר חב"ד. כשהייתי ילד, לימדו אותי. שאלו אותנו, למה העצים ביער גדלים ישר? תכנס ליער, זה באירופה. אלפי עצים, מיליוני עצים, כולם גדלים זקופים, יפים, לגובה, הכל בסדר. ונכנס לעצי, לעצי פרי בכפר חב"ד, העץ הזה, העץ מנגו עקום, העץ שסק עקום, אם הבעל הבית לא עמד ואישר אותו, ריפד אותו עם אבנים, גדל עקום. למה העץ בגינה גדל עקום, והעצים ביער, בלי שום בעל הבית, בלי שום חקלאי, בלי שום מטפח, גדלים זקופים כמו פלס? אז ככה אמרו לנו כשהיינו ילדים, כי עצי היער מיישרים אחד את השני. והעץ בגינה גדל לבד, כשאתה גדל לבד אתה גדל עקום. אומר השפת אמת, אם יש לי זכות לקבל מוסר מסבא, נכון שלא מגיע לי המוסר הזה, אבל יש לי זכות לקבל נאום תוכחה, יש לי זכות להתיישר, אוהב את התוכחה. הרבי הרש"ב אמר, אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי. אדם חכם לא צריך להיפגע מביקורת, אדם חכם צריך לחבק ביקורת, צריך להכיל אותה. טוב, אבל מה? הבעיה היא שאנחנו לא חכמים, זאת הבעיה. הבעיה שאצלנו הרגש קודם לשכל. אנחנו קודם כל נפגעים ואחר כך חושבים לגופו של עניין. איך פעם מישהו אמר, אנחנו חושבים לגופו של מבקר ולא לגופה של ביקורת. כשבא אלינו בן אדם ומוכיח, אנחנו לא מתחילים להתייחס אליו. למה מי אתה? מה זה משנה מי אני? אמרתי דברי טעם, תקשיב. לא, הרי איתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו. מי אתה שתהרוג את זמרי? מה זה משנה מי אני? מישהו היה צריך לעשות את זה, עשיתי את זה. לא, למה אתה? זה הטבע שלנו. על כל פנים, אנחנו באים ושואלים, כיוון שאנשים לא מקבלים ביקורת. למה משה כן נותן ביקורת? ומה הרמז בזה שהוא נותן ביקורת על דברים שהתרחשו לפני 40 שנה? באמת אני רוצה לומר רעיון עצום, שהוא לא רעיון, הוא יסוד שלם על תורת התוכחה של התורה, איך נותנים ביקורת לילדים, לחתנים, לקלות, לחברים, לחברות, ועוד יחבקו אותנו על הביקורת הזאת. למה אנחנו מדברים על זה היום? א', כי זה פרשת דברים, אבל גם בגלל השגחה פרטית נפלאה שיצאה לנו. אנחנו רוצים לבנות את כל היסוד על דברים של אהרון הכהן. והיום, ראש חודש אב, בדיוק יצא לנו טוב, היורצייט של אהרון הכהן, ויש דבר נפלא. היורצייט של אהרון הכהן זה היורצייט היחיד שמוזכר בתורה. היחיד, התורה לא אומרת מתי משה נפטר, התורה לא אומרת מתי ציפורה נפטרה, היא לא אומרת מתי אברהם אבינו נפטר, לא מתי יצחק אבינו, לא מתי שרה אמנו, לא מתי רבקה אמנו. אין לנו מושג, יש מדרשים, אבל מהתורה אין לנו מושג על שום יורצייט בתורה, לא יודעים. היחיד שהתורה מציינת מתי הוא נפטר, זה אהרון הכהן בחודש החמישי, באחד לחודש, ראש חודש אב. הרבי פעם מתבטא בשיחה בתשל"ה, שכנראה שאת היורצייט של אהרון כולם ציינו. אהרון, היות שהעם כל כך היה קשור אליו, אז כל שנה מחדש ציינו את היורצייט. אפילו יותר משל משה רבינו. את אהרון לא שכחו. בגלל שהעם, בגלל האהבה שהוא הפיץ, אוהב שלום ורודף שלום, כמו שידוע, שכל בית ישראל בכה עליו יותר מאשר על משה רבינו, את היום הזיכרון שלו כולם ציינו, כולם נזכרו כל שנה מחדש, היום אהרון הלך. אז במילא ראש חודש אב, היורצייט של אהרון הכהן, כל כך מתאים לדבר על יסוד בתורת התוכחה, שאנחנו נלמד אותו מתוך הדברים שהלל הזקן אומר על אהרון הכהן. אוקיי, בואו נתחיל אבל כמובן, לא עם רגשות אלא עם הלכה, זה הדבר הכי חשוב. מבחינה הלכתית, האם צריכים להוכיח? שאלה שהיא מאוד מאוד מעשית, אנחנו מתלבטים בזה כל שבוע מחדש. ילד, לפעמים יש ילד במשפחה שהוא פחות שומר תורה ומצוות מאיתנו, והוא יושב בשולחן שבת והטלפון שלו מצלצל. אני צריך להוכיח אותו על זה או להתעלם? הוא יודע שאני לא אוהב את זה, אני יודע שאני לא אוהב את זה, האם אני צריך להתעלם או להוכיח אותו? שאלה מאוד פשוטה, שכן. שכן עושה משהו שמבחינה הלכתית, נגיד שכן שומר תורה ומצוות, ואני רואה שהוא מתנהג בצורה לא מתאימה. הוא מכה את הילדים שלו, הוא מכה את אשתו, הוא, אני יודע, עשה איזה נזק בבניין ולא אומר לאף אחד, לא משלם. האם יש לי חובה להוכיח? או מה אכפת לי? למה אני צריך לזה בשו? שהוא ידאג לעצמו, אני חסרות לי צרות בחיים. אני צריך להעיר לאנשים. יהודי בבית הכנסת לידי, מדבר בתפילה. אני צריך להוכיח אותו, לא אם הוא מפריע לי, לא מפריע לי, מדבר עם הילדים שלו. אני צריך להעיר לו או לא צריך להעיר לו? זאת שאלה מאוד מעשית שכל הזמן חוזרת בווריאציות שונות. בן הזוג מזלזל בעניינים שונים של תורה ומצוות. אני צריך להעיר לו או לא, לא צריך להעיר לו? זה פשוט נושא מבחינה הלכתית מאוד מאוד מעניין. אז בקטע הזה, מבחינה הלכתית אפילו, יש סתירה מאוד מאוד גדולה שחשוב לדעת אותה. מצד אחד בתורה כתוב, פסוק מפורש בתורה, מצווה מדאורייתא, כמו לשמור שבת ולהניח תפילין, באותה רמה. לא יכולים לבטל את זה כי לא נעים לנו. מצווה מפורשת בתורה. נקרא מובא מספר 2, ויקרא י"ט י"ז, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אומרת לנו התורה במפורש, אתה לא יכול להתעלם, יהודי לא חי לבד, יהודי לא חי באי. יש לנו אחריות, יש לנו מחויבות, אם אתה רואה חטא אצל חברך, בין בדברים שבין אדם לקום, בין בדברים שבין אדם לחברו, אתה חייב להעיר לו, חייב לבקר אותו. יש בגמרא שני סיפורים מפחידים על החומרה של העניין. כמה חכמים לקחו על עצמם את האחריות הקהילתית הזאת שיש לנו אחד לשני בלי להתעלם. סיפור אחד על רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה יוצא שבת בבוקר מהבית. עכשיו, רבי אלעזר בן עזריה, היה לו את כל הסיבות להחזיק מעצמו. הוא היה האדם שהתמנה הכי צעיר לנשיא ישראל, הכי צעיר בהיסטוריה. אנחנו זוכרים את ההגדה של פסח, הרי אני כבן 70 שנה. אדם בגיל 18 הוא מתמנה להיות נשיא ישראל. דור עשירי מעזרא הסופר. עשיר, הגמרא אומרת שכל שנה היה מפריש רק מעשר אלפי עגלים כל שנה. 10% מהרווח שלו היו אלפי עגלים. היה לו הכל בחיים, גם תורה, גם גדולה, גם מנהיגות, הכל במקום אחד. שבת בבוקר הוא יוצא מהבית, הוא רואה את הפרה של השכן יוצאת עם רצועה בין קרניה, על הראש לבשה איזה סרט. היום מפנקים את הכלבים, פעם פינקו את הפרות. יוצא עם איזה סרט בין הקרניים של הפרה. לא אמר לשכן כלום, כי לדעתו מותר לצאת עם סרט כזה, זה לא טלטול. חכמים אבל חולקים עליו, חכמים סוברים שזה טלטול, וגם הבהמה צריכה לנוח. גם את הבהמה לא צריכים לעייף בשבת. לא צריך לתת לה שום דבר על הצוואר, שום דבר על הראש, לתת לה ליהנות מהשבת, אל תעייף אותה. חכמים סוברים שזה אסור, הוא סובר שזה מותר. היות סובר שהוא סובר שזה מותר, והוא נשיא ישראל, והוא רבי אלעזר בן עזריה, אז לא אמר כלום לשכן, שיעשה מה שהוא רוצה. אני חושב שזה מותר, הוא סובר כמוני. חלפה שעה, והוא אומר לעצמו, איך עשיתי דבר כזה? הרי ההלכה לא כמוני. עם כל הכבוד, אני אחד, וחכמים עם הרוב, איך לא הערתי לשכן ואמרתי לו, אסור לך לעשות את מה שאתה עושה? יהודי שומר תורה ומצוות. אומרת הגמרא, הוא לקח את זה כל כך קשה, וקיבל על עצמו כזה סדר תשובה שלא העיר לשכן שלו, שהושחרו שיניו מפני עצמות. השיניים שלו נהיו שחורות, מהכמויות, מהמאות על מאות ימים, שהוא התענה על האבון הזה, שמה? שבסך הכל הוא אפשר לחבר לנהוג כדעתו. זה לא שהחבר חילל שבת, הוא, כדעתו הוא נהג, אבל הוא לא העיר לו שהוא חולק על דברי חכמים, שההלכה היא כדברי חכמים. זאת אומרת שאצל יהודי הנושא הזה של להעיר, לא להעיר מבחינת להפריע, להעיר מבחינת לקחת אחריות, אנחנו ספינה אחת, זה דבר מאוד מאוד יסודי. יש בגמרא סיפור עוד יותר מזעזע, אנחנו בערב תשעה באב, אז לצערנו מתאים להזכיר את זה. הגמרא מספרת שלפני החורבן הראשון, החורבן הראשון זה הימים הכי קשים בהיסטוריה של עם ישראל, ירושלים נחרבה, נשרפה, נבוזרדן שחט פה את הכהנים בצורה אכזרית, היה רעב נורא, לא נשאר פה כלום בארץ, כלום לא נשאר. לפני החורבן, הקדוש ברוך הוא קורא למלאך גבריאל ואומר לו, תרד למטה ותרשום את האות תף בדיו על מצחם של החכמים, כדי שזה יהיה סימן למלאך החבלה לא לפגוע בהם. עוד מעט יתחיל החורבן ויתחיל הדין הנורא, כולם ישחטו שם, ת, תעשה תאותף על מצחם של החכמים כדי להציל אותם. באה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, ריבונו של עולם, הם עשו משהו להעיר? החכמים פעם כינסו את התלמידים בבית המדרש ובית הכנסת להגיד תחזרו בכם, יהיה חורבן, רק ירמיהו עשה את זה. חוץ ממנו אף אחד לא עשה את זה. איפה הם היו? אמר הקדוש ברוך הוא, הם לא עשו את זה כי הם ידעו שאף אחד לא יקשיב להם. אמרה מידת הדין, זה אתה יודע. הם לא ידעו שלא יקשיבו להם, אפילו לא ניסו. הם לא ניסו לכנס את האנשים, אולי יקשיבו להם. אמר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתם צודקים. והחכמים היו הראשונים שנהרגו בזמן החורבן. למה? כי אין אצל יהודי מושג כזה, זבשו. זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלי. אין אצל יהודי, אנחנו ספינה אחת, אנחנו נוסעים יחד, מפליגים יחד בספינה הזאת, זה חובה שלנו. לכן אומר הרמב"ן, זה הפירוש, הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה קשור ולא תישא עליו חטא? כי אם אתה לא מוכיח, החטא שלו זה החטא שלך. ולא תישא עליו חטא ולא תהיה אשם בחטא שלו. אם אתה יכול למנוע ולא מונע, אתה אשם בחטא שלו. אז זה עניין ראשון. מצד אחד, כמו שאמרנו, מצווה להוכיח, אם לא, אנחנו אשמים בחטא הזה. אגב, יש עוד דבר מאוד יפה לדעת שכתוב בספר החינוך, וגם העתקתי אותו בגלל החשיבות שלו. ספר החינוך אומר שמצווה תוכיח תוכיח, זה לא מצד אחריות, זה עצה טובה. התורה נותנת לנו עצה, כי התורה יודעת שכעס של היום יהפוך למלחמה מחר. אם לי יש כעס על אשתי בלב, כי אני נפגע ממשהו שהיא עושה, ואני לא אומר לה את זה, חס ושלום, חס וחלילה, מחר תהיה מזה מלחמה. כשהתורה אומרת תוכיח תוכיח, היא לא דואגת לעם ישראל, היא דואגת לך ולאשתך. היא יודעת שאנחנו לא יכולים לחיות עם כעסים. לא יכולים להכיל עם קפידות. פעם אנשים לא יכולים לחיות. היום אנשים לא יכולים לחיות ככה. אנשים לא יכולים, אומר הספר החינוך, זה לא עניין שקשור לעם ישראל. זה קשור לטובה שלי ושלך. כשיש לך כעס על מישהו, תגיד לו את זה. כי היום אתה לא תגיד לו, מחר אתה תשבור עליו צלחת. אנחנו נאבד שליטה. לכן התורה פשוט רוצה למנוע את זה. והבאתי פה מדרש מפחיד, שאומר מאיפה המקור לזה? מאברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו בן. ישמעאל, שהילד מופרע. אבל אברהם אבינו מידת החסד, לא אומר לו כלום. ילד קטן, יגדל, יעבור מורה, יעבור מורה, אני אתן לו פרסים, הוא רוצה תשומת לב ממני, אני מדי עסוק. אף פעם לא רידה אותו. מה היה הסוף? שאברהם היה צריך לזרוק אותו מהבית. הם כבר לא היו יכולים לחיות ביחד בבית. האווירה נהייתה כל כך קשה, שאברהם הגיע לשנאה, אברהם שנא אותו וזרק אותו מהבית. אומר לך ספר החינוך, התורה לא באה לדאוג לעם ישראל, היא באה לדאוג לך ולילדים שלך. היא באה ואומרת, אם יש לך כעס, אם יש לך קפידה, תוציא אותם בשלב מוקדם, כי אחרת זה יצא לבד וזה כבר יהיה מסוכן. אתה צודק, אתה לא ניכנס לזה, אבל ככה המדרש לומד. אתה צודק מה שאתה שואל, אבל כל פנים כך כתוב במדרש רבה, העתקתי זה מבפנים. ספר החינוך ריש י"ח אומר, למה לתורה חשוב שניתן ביקורת? למה לא לעשות שלום בבית? למה לתת ביקורת? יש בזה שלום וטובה בין אנשים. הקושי לומר ביקורת זה קושי שיביא שלום. אם יש לך הקפידה על אשתך, תגיד את זה. אם יש לה הקפידה עליך, שתגיד את זה. שלא תחיל בפנים. למה? כי כשיחטא איש לאיש ויוכיחנו במסתרים, יתנצל לפניו וישלים עמו. בסוף, אם תוכיח בצורה מכובדת, בצורה יפה, כמו שנראה עוד מעט, אתם תשלימו. אך אם לא יוכיחנו, אם תצבור בלב, אז איך אומרים? אדם חי ממה שהוא אוכל ומת ממה שאוכל אותו, נכון? אך אם לא יוכיחנו, יסתמנו בליבו ויזיק לו לפי שעה או לזמן מן הזמנים. אומר המדרש, כל המונע בנו מן המרדות, סוף, זה מדרש רבה בתחילת שמות, סוף בא הבן לתרבות רעה והאב שונאו. אין לנו בחירה אם לשמור את הביקורת. הביקורת הזאת בסוף תצא, אבל היא תצא בצורה לא יפה. היא תצא בצורה שזה יגרום חס וחלילה פירוד בין האבא לילד. שכן מצינו בישמעאל שאברהם אהב אותו ולא רידהו, וסוף סוף יצא לתרבות רעה עד שאברהם שנאהו והוציא אותו מביתו. אומר הרמב"ן, הסבר נוסף, ולא תישא עליו חטא שיהיה עליך אשם כאשר יחטא ולא הוכחת אותו. אוקיי, אז זה צד אחד של המשוואה. מצד אחד הוכיח תוכיח בלי פשרות, אתה חייב להוכיח חבר, חייב לא... אבל יש גם צד שני. גמרא ביבמות, ויש עליה יופי של סיפור, סיפור יהודי שהולך מאות שנים, מסופר על הרבה אדמו"רים מפולין, פעם בויז'ניץ, פעם במקום אחר. עם מי שלא היה הסיפור הזה, זה סיפור נפלא. אומרת הגמרא שיש מצווה. אנחנו לא יודעים איפה המצווה הזאת כתובה, אבל כך אומרת הגמרא. גמרא יבמות סמכי ב', כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך חובה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אומרת הגמרא, כמו שיש מצווה תוכחה, לומר לבן אדם מה שהוא מסוגל לשמוע, ככה יש חובה, לא מצווה, יותר חשוב, לא לומר דבר שלא ישמעו ממך. אם אתה יודע שהילד לא מסוגל לשמוע את הביקורת, יש עליך חובה שהיא יותר גדולה ממצווה לשתוק ולא לומר את הביקורת. ויש על זה יופי של סיפור. מספרים על הבעל אהבת ישראל מויז'ניץ. היה נדמה לי האדמו"ר השלישי בויז'ניץ, יהודי מאוד אוהב ישראל, מאוד מסור לחסידים שלו. פעם הוא יוצא עם המשמש שלו מהבית בערב. הולכים לטיול, אדמו"רי פולין יוצאים בערב עם המקל לטיול. יוצא עם המשמש לטיול ואז הולך, משנה מהמסלול, הולך לכיוון של היהודי הכי עשיר בעיירה. דופק אצלו בדלת. היהודי הזה היה מה שנקרא מהמשכילים. לא היה כבר שומר תורה ומצוות. פעם זה היה נקרא הרפורמים. יהודי מתקדם, לא היה חלק מהקהילה. היה מנהל הבנק העירוני. יהודי מאוד חשוב בכל קנה מידה. אף פעם הרבי לא הולך אליו, הרבי לא קשור איתו. הפעם הרבי דופק אצלו בדלת. דופקים בדלת, המשרת פותח. הוא קורא לו, הרבי בפתח, הרבי מוויז'ניץ, היה יהודי חשוב, אלפי יהודים מכל אירופה באו לראות אותו. העשיר כל כך מתרגש, מעלה את הרבי לקומה שלישית, מושיב אותו על הכורסה, מחכה שהרבי ידבר, מגיש כוס תה, מחכה שהרבי ידבר, הרבי יטריח אותו לבוא אליו הביתה. הרבי יושב על הכורסה, דקה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא מוציא מילה מהפה. מאוד לא נעים, למה הרבי שותק, למה באת, הזמנו של הרבי יקר. 10 דקות לא אומר שום דבר, אחרי 10 דקות קם, לוקח את המקל ויוצא. העשיר אומר לו, רבי, למה באת? מה אתה רוצה? אז הוא אומר, באתי לקיים מצווה. איזה מצווה? מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. מצווה לא לומר דברים שאתה לא מסוגל לשמוע. עכשיו, אומר הרבי, אם הייתי בבית, איך הייתי מקיים את המצווה הזאת? באתי לפה, ואני לא אומר לך דבר שאתה לא מסוגל לשמוע, בזה אני מקיים את המצווה. אופה, כמובן שהעשיר הסתקרן. רבי, על מה אתה מדבר? אז רבי אומר לו, אסור לי לומר לך, כי אתה לא מסוגל לשמוע את זה. לא, רבי, אני מתחייב שאני אשמע. זה יהיה לך קשה. אני יודע, אני מתחייב שאני אשמע. התרחת את עצמך, אז אני אשמע. הרב אומר לו, תשמע, אתה מנהל הבנק, נכון? יש פה אישה אלמנה, שבעלה נפטר. היא לא משלמת משכנתה, כי אין לה איך לשלם. הבנק שלח התראה ראשונה, שנייה, שלישית. מחר בבוקר יש מחירה פומבית על הבית, לעכל את הנכס ולזרוק אותה לרחוב. איך אתם עושים דבר כזה? צריכים להשאיר אותה? אין לה לאן ללכת. אומר מנהל הבנק, רב, אתה לא באת לכתובת הנכונה. אני לא בעל המניות של הבנק. אני בסך הכל פקיד שחותם על מסמכים. אם אני לא אעשה את זה, יפוטרו אותי. אומר הרב, נכון. לכן לא רציתי לומר לך את זה, ידעתי שאתה לא מסוגל לשמוע את זה. והרבי קם והולך. נו, כמובן שהעשיר הרבי הלך והדברים נגעו לליבו, והלך העשיר ומכספו האישי שילם את כל החוב שלה לבנק כדי להחזיר אותה בבית. על כל פנים אומרת הגמרא מסכת יבמות, מצד אחד מצווה לומר הוכח תוכיח, מצד שני מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם אתה יודע שהילד לא מסוגל, אל תגיד לו. נו, אז מה לעשות, להגיד או לא להגיד? מי אוהב לשמוע ביקורת? אף אחד לא משמע ביקורת. אז התשובה מאוד פשוטה. התשובה היא שצריך לעשות עומדנה. האם סביר שהוא, האם יש סיכוי, לא סביר, האם יש סיכוי שהוא ישמע? אם יש סיכוי שהוא ישמע, אתה צריך לומר, לא 100%, מספיק שיש סיכוי שהוא ישמע. אם אין סיכוי שהוא ישמע, אל תגיד לו. מה למשל, כתוב בפוסקים, נקרא את זה מבפנים. למשל, אם זה אדם שומר תורה ומצוות, ואתה מעיר לו שהוא מדבר בבית הכנסת, סביר שהוא ישמע, אם תעשה את זה נכון, כמו שמשה ואהרון עשו את זה, סביר להניח שהוא ישמע. אם זה ילד שבא אליך הביתה, ילד, מה הוא עושה בבית, זה לא, מה הוא עושה בבית שלו, זה לא עניין שלך. אבל אם ילד בא אליך הביתה בשולחן שבת, והם מפעיל את הטלפון בשולחן שבת. סביר להניח שאם תגיד לו, אצלי בבית אל תעשה את זה, הוא לא יעשה את זה. כי אתה יכול לדרוש ממנו, אצלך בבית, לכבד אותך. יש לך יהודי מקורב, שכן שמתקרב לתורה ומצוות. היות שסביר שהוא ישמע, אתה צריך לומר לו. אם זה אדם שאינו שומר תורה ומצוות, או ילד שברור לך שלא יקשיב לך, אתה לא צריך לומר. אז אנחנו מסכמים להלכה, מצד אחד צריך לומר, מצד שני אין עניין לומר דבר שאינו נשמע. אז מה צריך לעשות? צריך לעשות עומדנה. לעשות עומדנה, אם סביר או יש סיכוי שהוא ישמע, אתה צריך בהחלט לומר לו. נקרא במאירי, היה מנחם המאירי מחשובי הראשונים, אומר ביבמות שם, אף על פי שאמרו הוכח תוכיח את עמיתך אפילו 100 פעמים, דווקא ביודע שהוא מקבל או בסתם, שאינו יודע אם יקבל או לאו, אבל כל שיודע שאינו מקבל אינו חייב בכך. אם יש לך בבניין שכן שאינו שומר תורה ומצוות, מה אתה מאיר לו שהוא נוסע בשבת? הוא לא שומר תורה ומצוות, מה אתה רוצה ממנו? אתה לא צריך להגיד אולי הוא יקבל, אין אולי הוא יקבל, הוא לא שומר תורה ומצוות, הוא רק יכעס, למה אני מתערב לו בחיים? אבל אם יש יהודי שומר תורה ומצוות, או יש בן משפחה שיש לך השפעה עליו, אתה צריך להגיד לו. אז הוא אומר, אם כל שיודע בו שאינו מקבל, אינו חייב בכך, ועד רבה מוזהר הוא שלא להשליך פניניו לפניו, והוא שאמרו מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אבל ספר החינוך אומר, אל תמהר להגיד לו יקשיבו. תנסה ללמד זכות ולחשוב שכן יקשיבו. ספר החינוך יש למתת, מכל מקום יש להתיישב לכל בעל נפש ולחשוב לראות אם יהיה תועלת בדבריו, ויבטח בהשם יתברך כי יעזרנו, ואם ישוב החוטא יהיה לו בזה שכר גדול. אנחנו צריכים להאמין שכן ישמעו ולנסות בדרכי נועם כמובן, כן להעביר את הביקורת או להעביר את התוכחה ולקיים את מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. עכשיו אנחנו מגיעים לשיא ושואלים, אז איך עושים את זה? אם הבנו שהכל תלוי בסיכויים, אז צריכים לשפר את הסיכויים. איך משפרים את הסיכויים וגורמים באמת לתוכחה להתקבל? אז אני רוצה לומר גם את הסוד של משה, גם את הסוד של אהרון, סוד שלמדו אותו מהקדוש ברוך הוא, רעיון נפלא שישרת אותנו בהרבה מסגרות. סיפור שכבר סיפרתי, אבל אפשר לספר אותו כל שבוע מחדש. לפני 150 שנה, יושבים שני ילדים ומשחקים. ילד בן 9 וילד בן 10. לילד, הם היו שניהם בנים של הרבי המערש, של האדמו"ר הרביעי לבית חב"ד רבי שמואל. ילד בן 9 קוראים לו שלם בר, ילד בן 10 קוראים לו זלמן, זלמן אהרון. חופש, כמו עכשיו, מחפשים מה לשחק, נו מה נשחק, כבר את הכל הם שיחקו. מחליטים על משחק תוצרת בית, משחק שרק הם מכירים. יחליטו לשחק ברבי וחסיד. רבי וחסיד זה אומר שהילד בן העשר הגדול נכנס לחדר של הרבי, אבא שלו. לבש את הכובע, את השטריימל של הרבי, לבש את המעיל של הרבי, התיישב על הכיסא הגדול של הרבי, פתח ספר גמרא הכי גדול שהיה בחדר והתחיל להתנדנד על הספר. ילד בן 9, הילד הצעיר נכנס בשקט, דופק בדלת, אומר, רבי יקר, יש לי משהו שכואב לי, איזה אבון, איזה קטם שיושב לי על הנפש, אני רוצה כפרה, אני רוצה תיקון על זה. אח שלו נהיה רציני, הוא מלך ליום אחד. אתה ידבר? מה, במה חטאת? בוא נשמע משהו מעניין. אומר הילד, בן 9, תשמע, אני בשבת קילפתי אגוזים. קילפתי אגוזים, אדמור הזקן בשולחן ערוך אומר שזה מותר, מותר לקלף אגוזים. בסידור, אבל אחרי שבת נודע לי שבסידור הוא עושה את זה. בסידור הוא כותב שיש פה עניין של ברירה, שבורר, חשש שיקח את הקליפה במקום את האוכל. אני לא טוב לי שעברתי על דברי סבא בסידור. אמנם עשיתי את דברי סבא בשולחן ערוך, אבל עברתי על דברי סבא בסידור. אז איך אני מחפר על העניין הזה? אח הגדול נהיה רציני מאוד, אמר לו, תשמע, גרוע מאוד מה שעשית, חמור מאוד, אתה התיקון שלך יהיה שתלמד טוב הלכות שבת, בשולחן ערוך, ברמב"ם, בסידור, תרענן נהלים, שלא יקרה עוד פעם בלבול כזה. הילד הצעיר אומר תודה ויוצא החוצה. אחרי כמה ימים, האמא שלהם הייתה להם אמא ברה דעת, הרבנית רבקה, אישה שהאריכה ימים, אישה שהייתה מטען של ידע, קוראת לילד הזה הצעיר, לשלום בר, ואומרת לו, נו שלום, עשית את התיקון, למדת הלכות שבת כבר? אומר לו, עשיתי. היא אומרת לו, למה? אבל במשחק אחיך היה הרבי, והוא אמר לך לעשות משהו. הוא אומר לה, תשמעו משפט של ילד בן 9, שאחרי זה הוא נהיה הרבי, לא אחיו. הוא אומר לה, אמא, אח שלי הוא לא רבי אמיתי. כי רבי אמיתי נאנח לפני שהוא מציע תיקון. רבי אמיתי נאנח לפני שהוא נותן ביקורת. זה כל הסיפור. אין לנו בעיה לקבל ביקורת. יש לנו בעיה שמישהו מתנשא עלינו. את זה אנחנו לא אוהבים. אני לא אוהב שאימא שלי או אבא שלי או סבא שלי יבואו ויגידו לי, תכבד יותר את אשתך, מה אני מבין? אתה לא בעל, אתה לא בן אדם, אתה לא שווה כלום, אתה לא יודע לנהל את החיים שלך. אני נפגע מזה. ביקורת יכולה וחייבת להינתן, אבל שיהיה ברור שהיא באה מאהבה. שיהיה ברור שאני בא כי אני רוצה את טובתך, ולא כי אני רוצה להתנסה עליך. אני מבין את המצוקות שלך, אני מבין את ההתמודדויות שלך בחיים. אני מבין את כל הקשיים שיש לכם כזוג צעיר, ואני בא לעזור לכם, אני לא בא לבקר, אני בא לומר, גם אני הייתי באותן סיטואציות. תלמד, אל תלך בדרך שאני טעיתי בה. מאיפה המקור לזה, אומר הרבי? אהרון הכהן, היום היורסייט שלו. מה אומר עליו הלל הזקן? הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, ועוד 5 מילים. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון הכהן לא קירב יהודי לתורה עד שהוא שכנע את אותו יהודי שהוא אוהב אותו. הוא לא נתן ליהודי ביקורת עד שאותו יהודי האמין, אהרון אוהב אותי. אהרון מדבר כי אכפת לו ממני ולא כי הוא יותר חשוב ממני, אז בא לו להסתלבט. אוהב את הבריאות, אומר הרבי, לא מקרבן לתורה ואחר כך אוהב אותם כי הם יהודי ירא שמיים. לא. קודם מזמין את אחותים אליו הביתה. מארח אותם בשולחן שבת. שואל אותם אם יש להם עבודה. מסדר להם עבודה. ואז כשסידרת לבן אדם עבודה ואתה גם רוצה לתת לו עצה טובה, תן לו. אבל אם לא הזמנת אותו לשולחן שבת ולא הצעת לו עבודה ולא שאלת אותו איך הוא מתפרנס, אל תיתן לו ביקורת. כי הוא יפרש את זה כהתערבות בחיים שלו, כפטרונות. אהרון הכהן קודם כל מפיץ אהבה ואחר כך מקרב אנשים לתורה, אחר כך נותן להם תוכחה. אומר הרבי, מספרים על יהודי שפעם יושב מסכן, פוטר מעבודה, יושב חודשיים בבית בלי פרנסה. אחרי חודשיים הוא מגיע לבית הכנסת, עכשיו הוא כולו מבולבל, מתוסכל מהמצב שלו, יושב, לא יודע מה שנעשה איתו. החזן מגיע לי נקדישך, מגיע לקדושה, ההוא לא קם, יושב באבל שלו. כמובן כל בית הכנסת על הרגליים, נו, קדושה, נו, נקדישך. הוא לא יכול, הוא קם ואומר, תראו מה זה עולם. חודשיים אני יושב בבית בלי פרנסה, אף אחד לא מרים טלפון. פעם אחת אני יושב בקדושה, כל בית הכנסת על הרגליים. אומר אהרון הכהן, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. קודם כל תאהב, קודם כל תזמין אותו אליך הביתה, קודם כל תן לו קוסטי, קודם כל תדאג לו לפרנסה ואחר כך תתן לו ביקורת. וככה זה גם עם הילדים. אם אתה חודשיים לא היית בבית והילדים לא ראו אותך ולא התקשרת לשאול מה נשמע, ואז אתה מתקשר להתפרץ עליו, תגיד לי מתי תתחיל לכבד את אשתך, זה לא הולך. אתה קודם כל צריך להיות אבא שמתחשב, קודם כל אבא שמעורב, קודם כל אבא שחבר של הילד, והילד מאמין בו, ואז אתה יכול להגיד לו, מה שאתה רוצה זה בא ממקום אחר. עכשיו אומר הרבי, וזה רשי, וזה נקודת השיא. נבין למה משה רבינו שתק 40 שנה. זה רשי, אבל הרבי לומד את הרשי, קשה לראות את זה ברשי לבד. אומר הרבי, משה שותק 40 שנה עם הביקורת. לא כי אין לו ביקורת, הוא מתפוצץ, הוא מלא ביקורת. כי משה אומר, לא הצלחתי לשכנע אותם שאני אוהב אותם. כי הרי כל הדור הזה הוא לא הצליח להגן עליהם. הדור הזה הולכים מהעולם, הם כולם ימותו. אם משה בא ונותן להם ביקורת, מה הם יגידו? משה מחכה 40 שנה. מתפוצץ עם הביקורת בפנים, 40 שנה הוא מחכה. אחרי 40 שנה, הוא כבש את ציחון, הוא כבש את אוג, הם עומדים על שפת הארץ המובטחת, כל אחד חולם על הווילה שהוא יבנה בכפר שמריהו. אחרי שדאגת לנו, אחרי שאהבת אותנו, תגיד לנו מה שאתה רוצה. אז משה 40 שנה שותק, כי הוא לא הצליח לשכנע אותם שהוא אוהב אותם. רק אחרי 40 שנה שהוא מביא אותם אל שפת הארץ המובטחת, שהוא מראה לכל אחד את הווילה שהוא יבנה, את העץ שהוא איתה, את הדשא שהוא יזרע. כל אחד אומר, ריבונו של עולם, תודה על משה רבנו. עזרת לילד, אתה יכול לתת לו ביקורת. אתה עוזר לו בפרנסה, אתה עוזר לו בכסף, אתה יכול לתת לו ביקורת. הוא יודע שאתה אוהב אותו, הוא יודע שאכפת לך ממנו. אז משה רבנו שותק 40 שנה כי הוא לא הצליח לשכנע אותם שהוא אוהב אותם. רק בדור שנכנס לארץ, שיודעים באמת ובתמים, משה מרשה לעצמו לתת להם את הביקורת, שהוא אוגר אותה בפנים 40 שנה. אומר הרבי, מאיפה משה ואהרון למדו הנהגה כזאת? אולי כשרואים אדם צריך לתת לו בראש. מה זה משנה אם אני אוהב אותו או לא אוהב אותו? שטויות. הוא חוטא שיחטוף בראש. אומר הרבי, הם למדו את זה מהקדוש ברוך הוא. בני ישראל במצרים, מה הם לא חטאו שם? עלו עובדי עבודה זרה, ועלו עובדי עבודה זרה, עלו מגלי עריות, ועלו מגלי עריות, עלו שופכי דמים. היו נראים כמו חבורת מצרים, הם היו נראים. לא היה הבדל בינם לבין המצרים בכלל. נראים אותו דבר. מה הקדוש ברוך הוא צריך לומר להם? אתם רוצים לצאת מפה? אתם רוצים להפסיק להיות עבדים? תתחייבו שתקבלו את התורה. קודם כל תגידו נעשה ונשמע, ואז אני אעשה לכם ניסים ויוציא אתכם ממצרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא דרש מהם כלום, אגורה אחת לא דרש מהם. קודם כל קרא להם את הים. קודם כל עשה 10 מכות. קודם כל גאל אותם מעבדות לחירות. אחרי שהם כבר היו במדבר והיה להם לחם מהשמיים והכל היה להם נוח, הוא שאל, תרצו לקבל את התורה שלי? הם אמרו, כן, נעשה ונשמע. למה? ואם הם היו אומרים לך לא, מה היית עושה איתם? נתקע איתם במדבר, כבר הוצאת אותם ממצרים. אומר הרבי, רעיון עצום. לפני שהוא יראה להם שהוא אוהב אותם, הוא לא נותן להם ביקורת. הוא לא דורש מהם לשנות את החיים. קודם כל הוא מראה להם שהוא אוהב אותם. הוא קונה להם את הלב. הוא מוציא אותם ממצרים, הוא קורא להם את הים, הוא נותן להם מן, הוא נותן להם סלב, הוא נותן להם מים, הוא מחיה אותם, נותן להם את ענני הכבוד. קודם כל הוא אומר, אתם בניי, אתם בני בחורי ישראל, ורק אחרי זה הוא דורש מהם לשנות את החיים ולקבל את התורה. זה לא עובד בסדר הפוך. אם תבוא בסדר הפוך, אנשים לא יקשיבו לך. נקרא בפנים, מובא מספר 3, רש"י א' ד', אומר רש"י, אחרי הכותו את ציחון מלך האמורי, מה פתאום משה רק עכשיו מדבר? אמר משה, אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצה הארץ, יאמרו מה לזה עלינו. מה ייטיב לנו? הוא הרי לא הצליח להגן על הדור הזה. הרי הדור הזה כולו ימות במדבר. אז מה אתה רוצה מהחיים שלנו? אין לנו מספיק צרות בחיים. למה אתה מוסיף לנו עוד צרות? לפיכך המתין עד שהפיל סיחון ואוג לפניהם, והורישם את ארצם ואחר כך הוכיחם. אומר הרבי, ביורים לפרקי אבות א' 65, על אהרון הכהן נאמר אוהב את הבריות ואחר כך הוא מקרבן לתורה. בתחילה צריך להיות אוהב את הבריות ואהבה זאת תביא לי מקרבן לתורה. וכך מצינו בדברי התוכחות של משה, דאף שהוכיחן על חטא העגל שהתרחש 40 שנה קודם, הוכיחן אחרי הכותו דווקא. דהיינו אחרי שהטיב לישראל ורק אז מתקבלים דברי התוכחה ופועלים פעולתם. ומצאנו שגם הקדוש ברוך הוא התנהג כן. בהתחלה דילג הקדוש ברוך הוא על הקץ ועל המעשים. הוא התעלם. הוא לא אמר תראו איך אתם נראים, תראו איך אתם מתנהגים. שתק. במצרים רק גילה אהבה. רק קירב אותם, רק דאג להם. ורק אחר כך קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה. אז זה יסוד ראשון לביקורת. לביקורת יש זמן. ולפעמים עד שיגיע הזמן צריך לחכות 40 שנה. צריך לסתום את הפה 40 שנה לפעמים. הזמן הוא שטוב לנו יחד. כשדאגנו אחד לשני, כשאחד משוכנע באכפתיות של השני, זה הזמן הראשון לביקורת. אם אנחנו רחוקים, זה לא זמן לתת ביקורת. זה דבר אחד. דבר שני, וזה גם הרבי לומד את זה ממשה רבינו, לביקורת יש סגנון. סגנון שמכבד. וסגנון שמכבד זה אומר, איך משה רבינו נתן להם את הביקורת? רק ברמז. הוא לא הרחיב כמו שאנחנו אוהבים. כשאנחנו נותנים ביקורת למישהו, אופה, אנחנו נועצים את הסכין ומסובבים אותו ומשפילים אותו ויורדים עליו ומזכירים לו. משה רבינו בסך הכל אמר את המקום שבו זה התרחש. ודי זהב וחצרות, כבר כולם ידעו מה הכוונה. אז יסוד השני לביקורת, מה זה ביקורת אוהבת? ביקורת שלא מרחיבה בזבל, לא מפשפשת בזבל. מזכירה וכולם כבר יודעים מה הכוונה והולכים הלאה. והרבי הוסיף פעם דבר שהיום כל היועצים הארגוניים אומרים אותו, וזה דבר כל כך יפה, כי הרבי הוכיח את זה מהתורה. הרבי אמר פעם, נשים לב, בשיחה פרשת בעלותך, הרבי פעם, חלק חב ג', הרבי אמר דבר כל כך יפה. היום יועץ ארגוני, מה הכללים הראשונים שמלמדים? שיטת הסנדוויץ'. כשאתה נותן לבן אדם ביקורת, כשאתה קורא לעובד להוכיח אותו, תתחיל תמיד עם מילה טובה, תמיד. תגיד לו, אתה עובד מסור, כל החברה מעריכה אותך, אחר כך באמצע תשחיל לו את הביקורת, אבל שמע, אתה לא יכול להמשיך עם האיחורים, כן, כל הצוות מסתכל עליך, ובסוף שוב, אתה כל כך עובד חשוב לחברה, שיטת הסנדוויץ'. הרבי פעם אמר שככה זה בתורה, כל חמשת חומשי התורה מתחילים עם דבר שבח לעם ישראל. מדהים. כל פסוק ראשון בחומש בתורה, הרבי אמר, זה כל כך אופייני שדווקא הרבי שם לב לזה, כל חמשת חומשי התורה, אמר הרבי, תשים לב, הפסוק הראשון הוא תמיד מחמאה לעם ישראל. הוא תמיד מילה של אני אוהב אתכם, כי אפילו הקדוש ברוך הוא יודע שאם הוא רוצה לפתוח לנו את האוזניים, הוא צריך לדאוג לנו. הוא צריך להגיד, אני בא מאהבה, אני לא בא כמלך, אני לא בא כמצווה. הוא יכול לצוות, אבל אז האוזניים שלנו יהיו סגורות. בראשית, מה זה בראשית? מה רש"י אומר? מה פירוש המילה בראשית? אז כתוב בהתחלה. למה בראשית? בשביל ישראל שנקראו ראשית. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. למה הוא מונה את השמות שלהם? כי מתוך חיבתם מונה אותם. ויקרא, אומר רש"י, ויקרא לשון חיבה. במדבר, עוד פעם, הוא מונה, סופר את עם ישראל, כי מתוך חיבתם מונה אותם כל שעה. אלה הדברים אשר דיבר משה. אפילו שזה ביקורת, הוא אומר אותה ברמז. אז שוב אנחנו רואים בכל חמשת חומשי התורה ששיחה מתחילה תמיד במילה טובה. אז הנה הטיפ השני. הטיפ הראשון אמר שלביקורת יש זמן מתאים. הטיפ השני אומר שלביקורת יש סגנון מתאים. להתחיל במילה טובה, להתחיל במילה של שבח, במילה שמקרבת, ואז הביקורת נכנסת ללב והיא פועלת את פעולתה. אני אסיים בדבר יפה. מספרים על הרבי הקודם, על החמיף של הרבי מלובביץ', שבא אליו שליח, שהיה רב בקהילה מודרנית בניו יורק. באותה קהילה, אנשים היו מאוד מאוד רחוקים, ולא היו מחוברים בכלל לכל מה שהוא מדבר, והוא מתחיל לתת להם מוסר. פעם הוא אומר להם, תשמרו שבת, פעם הוא אומר להם, טהרת המשפחה, פעם הוא אומר להם, כשרות, ואיפה לא מעניין אותם? באמריקה יש להם כוח לכל זה. התחילו לרמוז לו שאם הוא ימשיך בלבל להם במוח, הם פשוט יזרקו אותו מפה, הם יביאו רב אחר, יותר פשרן ממנו. אז הוא בא לרבי ואומר, רבי, מה אני אעשה? אם אני אוכיח אותם, הם יזרקו אותי, יביאו מישהו פחות ממני. אם אני אשתוק, אז הם יצחקו אותי פה. אז אני מועל בתפקיד שלי. מה לעשות? אז הרבי אמר לו, אני אתן לך משל. רבי אמר, תראה, היית פעם בסאונה? אומר, ודאי, הייתי בסאונה. אומר, הרבי, בסאונה הסדר הוא שהמתרחץ שם בסאונה עולה על כמה מדרגות, והבלן בא, מחזיק ביד חבילת עלים, ומכה לו בגב עם העלים האלה. איזשהו כנראה ממריץ את הדם או משהו כזה. ואותו אדם לא כועס, למרות שיקו בו בגב, וזה לא נעים שמכים לך בגב, הוא לא כועס ולא מזמין משטרה. הוא אומר, שתחיה לאורך ימים, תזכה לאריכות ימים. אגב, אני פותח סוגריים. היה בכפר חב"ד יהודי, לא בזמני כמובן, לפני שנולדתי, בשם גלזמן. הוא היה רב ברוסיה ועלה לכפר חב"ד אחרי קום המדינה, מהשנים הראשונות הוא עלה לכפר חב"ד. הוא היה יהודי מבוגר ומאוד חולה, הייתה לו אסתמה, הוא כמעט לא יצא מהבית. מפעם לפעם כשהוא היה יוצא, אבא שלי היה מאוד אוהב לדבר איתו, כי הוא ראה חסידים בדורות קודמים. עכשיו, אז פעם הוא סיפר לאבא שלי סיפור יפה, הוא בא מעיירה קטנה בשם וייטקן, אפילו לא יודע איפה העיירה הזאת, ברוסיה באיזה מקום, מישהי עיירונת קטנה. הוא מספר שבאותה עיירה היה יהודי שהאריך מאוד ימים, התקרב לגיל 100. ולא רק הוא התקרב לגיל 100, גם אבא שלו הגיע כמעט לגיל 100, וגם הסבא שלו הגיע כמעט לגיל 100. באותם ימים, לפני 100 שנים, נגיע לגיל 100, זה היה מופרך. אז פעם הוא שאל אותו, בתור בחור צעיר, הוא שאל את אותו זקן, איך הגעת לגיל 100, איך זכית? אז הוא אמר, יש לי איזה סיפור, יש לי איזה סיבה. הוא אומר, הסבא שלי היה בלן בבית המרחץ, איפה שהיה בא לרחוץ בעל התניה, אדמור הזקן. כל יום שישי לפני שבת, לא היו מקלחות בבתים, סיפור לפני 200 שנה, לא היו מקלחות בבתים, היו הולכים להתקלח בבית המרחץ הציבורי בערב שבת. בעל התניה היה מגיע שמה להתקלח, וסבא שלי שהיה הבלן היה עוזר לו להתקלח. וכנראה שאולי היה מכה בו בגב או משהו אחר, וכל פעם בעל התניה היה אומר לו שתזכה לאריכות ימים, שתזכה לאריכות ימים. שנים, כל יום שישי שתזכה לאריכות ימים. אומר, סבא שלי התחיל להזדקן, גיל 70, גיל 80, גיל 90, לא מת. התחיל לעשות חשבון שלפי הפעמים שבעל התניא אמר לו שיזכה לאריכות ימים, הוא אמור לעבור את עוג מלך הבשן, את מתושלח. אבל הוא הספיק לו, 100 שנים פה זה היה יותר מדי, הוא לא חיפש עוד. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, קח את הברכה של בעל התניא ותפזר אותה לנכדים שלי. אז הוא אומר, הסבא שלי חי, ואבא שלי חי, ואני חי, ככה הוא סיפר. על כל פנים, נחזור לענייננו. אומר הרבי הקודם לאותו חסיד, דרשן, ששואל, איך אני אדרוש, איך אני אתן מוסר? אומר הרבי הקודם, תשמע, מגיע יהודי לסאונה, עולה על כמה מדרגות, בא הבלן, נותן לו מכות, והוא מברך אותו, אומר שתזכה לאריכות ימים. שואל אותו הרבי, תגיד לי למה? אם הבלן יתפוס אותו ברחוב וייתן לו מכות, מה הוא יגיב עם אותה חבילת אלים? יצעק, יזמין משטרה. אז למה בסאונה הוא מקבל את המכות באהבה ועוד מברך אותו שתזכה לאריכות ימים? מה הסוד של הסאונה? אומר הרבי, כשמרימים יהודי כמה מדרגות וחם מסביב, הוא מוכן לקבל מכות. אם אתה קודם תרים אותם, קודם תעצים אותם, קודם תגיד להם, כמה הם יקרים לך, וכמה המעשים שלהם חשובים לפני הקדוש ברוך הוא, וכמה כל מצווה שלהם יכולה לשנות עולמות. ואז תוסיף שאם הם יעדרו בשמירת שבת יהיה עוד יותר טוב, אז בוודאי יהיה ככה. אבל אם אתה תבוא ותשפיל אותם, ותרד עליהם, ותפגע בהם, ותשדר כמה אתה גדול וכמה הם קטנים, ברור שזה לא ילך. אז כמו שסיכמנו, הרעיון הוא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אם אתה רוצה לקרב, קודם תהיה אכפתי, קודם תהיה מעורב, קודם תהיה בעניינים, תראה שאתה חלק מהעניין, ואז הקירוב יצא מלב אוהב ויכנס באמת ללב. אני רק אסיים, אנחנו אמרנו שצריך, על האמירה של הרבי שצריך לחמם קודם, אני נזכר, היה פעם צדיק גדול, רבי מאיר מפרמישלן, היה יהודי חשוב, מספרים שפעם הוא בעיר שלו, הוא רצה להוכיח את האנשים שצריך ללבוש ציצית. אף אחד לא לבש ציצית, והוא רצה להוכיח אותם. אז הוא אמר, תראו, אחרי גמר החיים אני אעלה למעלה. כשאני אעלה למעלה, בעזרת השם הכניסו אותי לגן עדן. ואז יתחילו להגיע היהודים מהעיר אחד אחרי השני. ואני רוצה להכניס אותם איתי גם כן לגן עדן. אבל לא יהיה לי דרך להכניס אותם, אני אהיה בפנים והם יהיו בחוץ. אבל מה? אם תהיה לי ציצית, כל יהודי שיבוא עם הציצית, אני אקשור את החוט שלו לחוט שלי, וכך אני אוכל למשוך אותם פנימה. נו, אפשר להניח שהיהודים יניחו, לבשו אחר כך ציצית. כל השאלה היא לא מה אתה אומר, אלא איך אתה אומר, ובאיזה שלב אתה אומר. כשאומרים את הדברים בצורה של אוהב את הבריות, נכנסים ללב ופועלים את פעולתם. נו, אם בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, נרבה באהבת חינם, ונזכה בעזרת השמות בתשעת הימים האלו, לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה במהרה בימינו.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.